בדרך כלל השאיפה שלנו היא לעשות כל שבוע פרק. אבל זה לא תמיד בדיוק ככה, על פרק ו' היה לנו שני שיעורים, ואמרנו גם שתיאורטית היינו יכולים גם להאריך בו עוד. פרק ז' היה לנו שיעור אחד, אבל פרק ח' הוא מאוד קשור. פרק ז' זה המלחמה הראשונה של עם ישראל בעי. והמלחמה הזאת נגמרה בהפסד צורב. יהושע לוקח את זה מאוד קשה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, חטא ישראל, ולכן הוא לוחד את אחן בגורל, דיברנו בשיעור הקודם על המשמעות של הגורל, ולאור זה הוא תופס את אחן וסוקל אותו באבנים. הזכרנו, נגיד במשפט אחד, על העניין של הגורל, שלא סתם עושים הגרלה, אלא הגרלה בעיקרון, הרי אפשר הקדוש ברוך הוא יכול לגלות מי חטא, יכול לגלות בעוד כל מיני דרכים, באורים ותומים, בנבואה, וזה עד כדי כך בולט, כי הגמרא אומרת שיהושע שואל מי חטא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי דלתור אני? מה, אני שטינקר? מה, אתה חושב שאני אגלה לך? לך תפיל גורלות. ומי ש... כשאתה מפיל גורלות, אז איך... מי בדיוק מגלה לך? מה זה הגורל? זה... השטן מגלה לך? זה הקדוש ברוך הוא מגלה לך בעזרת הגורל. אז מה הנקודה? הנקודה היא, וזה מה שהערכנו בשיעור הקודם, להגיד שהגרלה משמעותה שבעצם כולם שותפים בחטא. זאת אומרת, ברגע שאתה שם את כל השבטים באותה קופסה ואת כל הפתקים, אז אמנם בסוף אתה לוקח פתק אחד שכתוב עליו יהודה, אבל בעצם כל השבטים קשורים לחטא הזה, כולם היו יכולים תיאורטית לעלות בגורל. ואחר כך, מתוך שבט יהודה, אתה מרים את משפחת זרח, אבל בעיקרון כל המשפחות של שבט יהודה. ככל שזה יותר קרוב לאחן, יש לאנשים יותר אחריות על החטא הזה ויותר קשורים לחטא הזה. למה? על זה אנחנו ננסה להסביר היום, כן? נכון. בהחלט. בשיעור הקודם הזכרנו עוד דוגמאות, גם למשל את השעירים של יום הכיפורים, והפיל אהרון על שני השעירים גורלות, והזכרנו גם עוד כל מיני דברים שחז"ל אומרים שהיה בהם גורל, גם כתוב מפורש, אך בגורל יחלק את הארץ, הזכרנו גם את זה, והזכרנו עוד מקרים שחז"ל אומרים שהיה בהם הגרלה. שהכל זה אותו עניין, שלמשל, אך בגורל יחלק את הארץ, להגיד שכל ארץ ישראל שייכת לכל עם ישראל, זה לא רק שאוקיי, שבט יהודה שייך לזה ושבט בנימין שייך לזה, אלא זה משהו שייכות כללית של כל עם ישראל. מתוך זה נעבור לפרק ח', שזה המלחמה השנייה על האי, ומתוכו נוכל להבין יותר לעומק את העניין הזה עצמו. אם קר לכם מדי, אז אני מניח שאתם יכולים לטפל בזה יותר טוב ממני. כי נראה לי שאנשים פה כזה... ויאמר אדוני ליהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי האי. ראה, נתתי בידך את מלך האי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו, ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה. רק שללה ובהמתה תבוזו לכם. שים לך עורב לעיר מאחריה. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה תעשה כמו שעשית ליריחו, אבל יש פה שני הבדלים. ההבדל הראשון מהו? תשים מערב. יש פה איזה טקטיקה, נכון? אוקיי. אצל יריחו לא היה מערב, פשוט תסתורו סביר, חומה נפלה, ועלו העם איש נגדו. פה יש לנו מערב. מה עוד? איזה הבדל נוסף בין פה לבין יריחו? אפשר לבזול. ביריחו היה חרם, הייתה עיר חרם, היא וכל אשר בא להשם, ובאמת החטא היה החטא של אחן, שהוא מועל בחרם. אז עכשיו, אין בעיה, תכבוש את העי, גם אתה יכול לבזוז אותה. קודם כל, רק ביריחו היה חרם. בכל שאר הערים אפשר לבזוז. כתוב בעיקרון, כתוב בתורה, ואכלת את שלל אויביך. אנחנו לא נגד ביזה. אמנם, במגילת אסתר, כתוב, ובביזה לא שלחו את ידם. כי שם רצו להדגיש שזה היה כאילו נטו לשם שמיים. אנחנו לא פה עכשיו פורים, יש... כן, יש כאלה שמציגים את פורים בתור איזה חג של טבח המוני בגויים. בכלל זה לא הנקודה. הרי הנקודה של פורים, הנקודה העיקרית היא שהייתה, זה שגזירת המלך לא התבטלה. ותוסף אסתר ותעמוד לפני המלך, ותפול לפני רגליו, ותבק ותתחננו להעביר את רעת המן הגגי. המלך מושיט לה שרביט הזהב, והיא מבקשת להשיב את הספרים. מה חשב את המן בן עמדת הגגי? מה עונה לה המלך? הוא עונה לה, אני ממש ממש מצטער, אבל אי אפשר לבטל. כתבו על היהודים כתוב ביניכם בשם המלך. עד י' ג' באדר, אתם יכולים לכתוב מה שאתם רוצים. מצידי תכתבו שכל הרכוש של כל המדינה שייך לכם. אבל הגזרות שכבר נכתבו, כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. זאת אומרת, המשמעות היא, עם ישראל הולך למות בלי קשר. זה לא יעזור מה שתכתבו. אבל עד שיגיע הזמן, אתם יכולים לכתוב מה שאתם רוצים. אסתר ומרדכי, בתחכום, מה הם עושים? מה הם כותבים באגרות? אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם. זאת אומרת, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים עליהם. זאת אומרת, יש, הם נותנים רשות ליהודים להתגונן. כי עד עכשיו, יהוד ג' באדר, אמורים היו הגויים לרצוח, להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם ישראל, והיהודים היו אמורים לפשוט צווארם לשחיטה. אם במקרה יהודי היה מתגונן והורג בהגנה עצמית את מי שבא להרוג אותו, דינו היה מוות. כי הרי אין לך רשות להתגונן.
מה, אני לא מבין, כך או כך למוות.
נכון, נכון, הנה חינמי, לפחות להרוג. אבל אחר כך היו הורגים אותו. אתה אומר, זה ברור שזה עדיף, אבל זה לא פותר את הבעיה של עם ישראל. מרדכי ואסתר נתנו רשות להתגונן. זאת אומרת, תהרוג את מי שקם עליך, אמר להורגך, השכם להורגו, ואז אתה גם לא תהיה נידון על זה, כי יש לך רשות להתגונן. וזה מה שקרה. בסופו של דבר, בי"ג באדר, זה לא היה הטבח שיהודים באו ורצחו גויים. הייתה מלחמה. גויים באו להרוג יהודים. ליהודים ניתנה רשות להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם. זאת אומרת, מי שבא לתקוף אותנו, יש לנו רשות להגן. שלא כמו שלצערנו קורה היום. יהודי בלוד מגן על המשפחה שלו ועל חברים שלו אתמול בערב. אז היום בבוקר הוא נלקח למעצר. זה צערנו מה שקורה. זאת אומרת, עצם זה שניתן את רשות ליהודים להתגונן, זה כבר דבר בעל ערך. על כל פנים, מכיוון ששם זה מאוד רצו לבודד את זה, להראות שזה נטו לשם שמיים, אז שם כתוב וביזה לא שלחו את ידם. אבל בעיקרון, אין לתורה משהו נגד ביזה ושלל. זה דבר טבעי, היו בכל המדינות, היו לוקחים את השלל, והיום זה נחשב לא מוסרי, ולכן היום גם אנחנו לא עושים את זה. כי אנחנו לא רוצים, זה עניין של חילול השם. ואם אנחנו, עם ישראל, נבזוז ביזה ונשלול שלל, אז זה יראה כאילו אנחנו פחות מוסריים מכל האומות. אבל מצד האמת, אין בזה משהו עקרוני נגד. אני מודה שאני אמרתי את זה, שכל עם ישראל חטאו בזה, אבל מה הכוונה? איך אתה מבין את המשפט הזה? מה הכוונה כל עם ישראל חטאו? הרי אחד רק לקח מהחרם. אז כולם הם רצו ורק הוא לקח. אוקיי, אפשר להסביר את זה כך. כן. אוקיי, בואו נתקדם, אנחנו... אני מעריך שלא, כי אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה מפיל את הכל עליו. פסוק ג' ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות העי. ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל ויש לכם לילה. ויצב אותם למור. כמה זה כל עם המלחמה? הוא לוקח את כל עם המלחמה והוא בוחר 30,000 איש. כמה זה כל עם המלחמה? 30,000 זה מה שהוא בוחר מתוכם. 60 ריבו, זאת אומרת? 600,000. זאת אומרת, 600,000 מתוכם 30,000, 5% הוא שולח בלילה, ויצב אותם למור, ראו, אתם אורבים לעיר מאחרי העיר. אל תרחיקו מן העיר מאוד, ואיתם כולכם נכונים. 30,000 אורבים מאחרי העיר. ואני וכל עם אשר איתי נקרב אל העיר. והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה ונסנו לפניהם. הרי במלחמה הראשונה הם תקפו את העי, ואנשי העי יצאו לקראתם ותקפו אותם ועיקו בהם במורד 36 איש. אז מן הסתם בפעם השנייה, כאשר יהושע יבוא שוב, אנשי העי יצאו שוב ויקבו שוב לתקוף את יהושע. והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה ונסנו לפניהם, ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן העיר. אנחנו רוצים לנתק אותם מן העיר. כי אמרו, נסים לפנינו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם. יהושע באמת מתכוון לבוא ולביים סוג של קרב שהוא מיד מתחיל לברוח. והמטרה היא שאנשי העי ירדפו אחריו וינתקו מן העיר. ואתם תקומו מהעורב. מי זה אתם? אותם 30,000 איש, העורבים. אתם תקומו מהעורב והורשתם את העיר, ונתנה אדוני אלוהיכם בעדכם. והיה, כתופסכם את העיר, תציתו את העיר באש, כי דבר אדוני תעשו, ראו ציוויתי אתכם. זה בעצם מה שהשם אמר לו, שים לך עורב לעיר מאחריה. הקדוש ברוך הוא הדריך אותו בטקטיקה הזאת.
למה כזה שבטקטיקה? כאילו,
שאלה מצוינת.
בגלל טקטיקה, הם הפסידו בגלל שהם עשו חטא, עכשיו אין חטא, השם
סלח להם, אז
הם יכולים
לצאת בלי טקטיקה. זה אולי השאלה הכי חזקה בפרק הזה. הרי הפרק, אני רוצה שתוסיפו עליה עוד משהו. בפרק הקודם הייתה מלחמה, ועם ישראל נכשל. אמר הקדוש ברוך הוא, למה נכשלתם? כי חטאתם, כי מעלתם בחרם. אז עכשיו מה שאמור לקרות, אחרי שביערנו את החרם מקרבנו, בואו נחזור באותם תנאי מלחמה בדיוק, נעשה צילום מצב כמו בהתחלה, ותראו שהפעם ננצח.
אבל המורל כבר הוא למטה.
אומר, אז המורל הוא כבר למטה. אוקיי, זה...
יהושע עצמו לקח את זה קשה. נראה לי, יש פה איזושהי הדרכה אלוקית, כאילו... עכשיו אני אשלח אותך, אני אתן לך גם טקטיקה. אז אפילו אתה לא חשבת עליה, אני נותן לך אותה. אני לא אגיד לך, אתה תחשוב על תוכנית הפעם שתצליח, אני נותן לך אותה.
בואו נעשה רגע השוואה גם במספרים, זה לא רק הטקטיקה. כמה אנשים תקפו את העי בפעם הראשונה? נכון. המרגלים, יהושע שולח מרגלים, והם אומרים, אה, זה עיר קטנה, שלח 2,000-3,000. אומר יהושע, ליתר ביטחון, שלח 3,000. אמרו 2,000-3,000. יאללה, שלח 3,000. כמה הפעם הוא שולח?
30,000.
לא 30,000. 60 ריבו. 600, אז נכון. שבסוף את העיר תוקפים רק 30,000, אבל 600,000, יותר נכון 570,000, תוקפים בשער ובורחים לפני אנשי העי, ובסוף אחרי, תכף נראה את זה, בואו נקרא רק את הפסוקים. ויש לכם יהושע וילכו למערב, וישבו בין בית אל ובין העי, מים לעי, מדרום, ממערב לעי, סליחה. וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם, וישכם יהושע בבוקר ויפקוד את העם, ויעל הוא בזקני ישראל לפני העם, העי. כלומר, אל העי. וכל העם המלחמה אשר איתו עלו ויגשו, ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון לעי, והגיא ביניו ובין העי. ויקח כ5,000 איש, וישם אותם עורב בין בית אל ובין העי מים לעי. זה בעצמו דבר, פסוק מאוד מוזר. כי מה הוא עושה פה?
לוקח עוד מערב.
עוד 5,000. כבר לקחת 30,000 איש, עכשיו עוד 5,000. טוב. לא נענה על זה כרגע. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר, ותקבעו מים לעיר. זאת אומרת, בעיקרון זה כל המחנה. אז כל המחנה בעצם נמצאים מצפון לעיר, אבל עקבו, כלומר, העורב מים לעיר. זה לא בדיוק מערב משני כיוונים שונים. אלה בצפון, העם כולו בא מהצפון, והעורב, העקב, נמצא במערב, מים לעיר. כן, זה 45 מעלות. וילך יהושע בלילה הוא בתוך העמק, והיא קירות מלך חי, והיא מערו וישכימו, ויצאו אנשי עיר לקראת ישראל למלחמה, והוא יכול למול המועד לפני הרבה. והוא לא ידע, כי עורב לו מאחר העיר. וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם, וינוסו דרך המדבר. ויזעקו כל העם אשר בעי לרדוף אחריהם. וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן העיר. ולא נשאר איש בעי ובית אל אשר לא יצאו אחרי ישראל, ויעזבו את העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל. ויאמר אדוני ליהושע, נטה בכידון אשר בידך אל העי, כי בידך אתננה. ויהי יהושע בכידון אשר בידו אל העיר, והעורב קם מהרה ממקומו, וירוצו כנתות ידו. כלומר, זה היה סימן שיהושע נוטה בכידון אל העיר, העורב רואה את נטיית הכידון כנתות ידו, ויבואו העיר וילכדוה, וימהרו ויציתו את העיר באש. ויפנו אנשי עי אחריהם, ויראו והנה עלה עשן העיר השמיימה, ולא היה בהם ידיים לנוס הנה והנה. אם כבר דיברנו על מפלה מורלית, אז ברגע שהם רואים שהעיר נשרפת באש, כבר אין להם ידיים, כלומר אין להם כוחות, לנוס הנה והנה. והעם הנס על המדבר נפח אל הרודף. כלומר, ברגע הזה שיהושע רואה את העיר נשרפת, עד עכשיו הוא נס מפני אנשי העי, לא באמת כי הם מנצחים אותו. למה הוא נס? בשביל לנתק אותם מהעיר ולהביא אותם לשם. הם נפלו היטב למלכודת, וכרגע העם הנס אל המדבר, כלומר יהושע וכל עמו, נהפכים אל הרודף, פתאום הם מסתובבים אל העי שרודפים אותם ונלחמים בהם. ויהושע וכל ישראל ראו כי לחד העורב את העיר וכי עלה עשן העיר וישוב ויקחו את אנשי העי. ואלה יצאו מן העיר לקראתם. מי יוצא מן העיר לקראתם?
העורבים,
נכון. המערב, אחרי שהם שרפו את העיר, הם יוצאים מן העיר לקראתם. והיו לישראל בתווך, אלה מזה ואלה מזה. ויקו אותם עד בלתי ישיר לו שריד ופליט. ואת מלך העי תפסו חי, והקריבו אותו ליהושע. והיא ככלות ישראל, להרוג את כל יושבי העי בשדה במדבר אשר הדפום בו, ויפילו כולם לפי חרב עד תומם. ושבו כל ישראל העי, ויקו אותה לפי חרב. והיא כל הנופלים ביום ההוא מאיש ועד אישה 12,000, כל אנשי העי. ויהושע לא השיב ידו אשר נטע בכידון, עד אשר החרים את כל יושבי העי. הוא שולף את הכידון, הם ראו אותו, זה הסימן, והוא לא משיב את ידו בכידון, עד שהחרימו את כל יושבי העי. בואו נתקדם עוד כמה שורות. רק הבמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל, כדבר ה' אשר ציווה את יהושע, וישרוף יהושע את העי, וישימי תל עולם שממה עד היום הזה. ואת מלך העי תעלה על העץ עד את הערב, וכבו השמש ציווה יהושע, ויוריד את נבלתו מן העץ, וישליחו אותה על פתח שער העיר, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. טוב, יש פה בהחלט איזו חוויה מתקנת, שאחרי המלחמה הקודמת, שהייתה בהחלט איזושהי מפלה גדולה ואיזושהי מכה מורלית חזקה, אז הפעם, איזו ישועה, איזו הצלחה, איזו עוצמה. אבל באמת, נשאלת השאלה, שאלה אחת, למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו טקטיקה איך להילחם? אבל זה לא רק זה. פעם שעברה היו 3,000 איש. הפעם 600,000, לא רק מערב, שני מערבים. ולא רק זה, 600,000 לוחמים. כמה אנשים היו בעי? 12,000. 12,000 מאיש ועד אישה. לא רק זה, כתוב באמת, בעי ובית אל. שלא נשאר איש בעי ובית אל, אשר לא רדפו אחרי ישראל. 12,000. כמה לוחמים צריך בשביל ללחם ב-12,000? 2 ל-1 אתה מציע. אוקיי, נגיד 6,000. בדרך הטבע כמה צריך? אז אתה אומר אולי 2 ל-1. תורת הלחימה של צה"ל גורסת 3 ל-1. כי בדרך כלל הכוח מותקף מבוצר. יש לו עמדות הגנה, יותר קשה לפגוע בו. אתה רודף, אתה מסתער, אתה בשטח פתוח, אתה בשטח השמדה. אז בדרך כלל, ההגדרה של צה"ל, למשל, אם אתה תוקף כוח של פלוגה, תבוא עם גדוד. אתה תוקף כוח של מחלקה, תבוא עם פלוגה. זה בסך הכל פי 3, בגדול, זה תורת הלחימה של צה"ל. אז נגיד, אם יש פה 6,000 איש, שוב, 12,000, זה איש ואישה, נגיד 6,000. אז אני יוצא מנקודת הנחה, שנגיד בדרך הטבע היה צריך להביא 18,000. קודם כל אנחנו מבינים שהמרגלים פישלו בגדול. יהושע שולח מרגלים. עזב, עיר קטנה, לא צריך, אל תיגע שם את כל העם, זה סתם להתעייף. עזב, שלח 2,000, 3,000, תהיה לארג' ואני אפסיד עליך. אז מה, פתאום אנחנו מגלים שיש שם 6,000 איש. איך 2,000-3,000 ינצחו 6,000 איש? זה הרבה יותר מורכב. אבל באמת אני חוזר רגע לשאלה הראשונה. הייתי מצפה, תזכיר לי, איך קוראים לך? אבישי? אמר רבי ישי, והוא צודק, אם הקדוש ברוך הוא איתך. אז אין מעצור להשם, להושיע ברב או במעט. בדיוק, פרשת שבוע האחרונה, נכון? שרודפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, כן? אחד ירדוף, שניים ירדפו מאה, ואיך זה שם? מאה, הניסו רבבה.
יותר מזה אני שואל, למה הוא יצא למלחמה הבאה פעם קודמת, אם לא היה לו את ברכת השם?
הוא לא ידע שאין לו את ברכת השם.
אז הוא לא ידע, הנה, פה אלוהים מפורש אומר לו.
מה אומר לו?
בוא אומר השם אלו, שואלתי אבל חלקי ממך את כל המלחמה, קום עלי איי. אז הוא לא אמר לו את זה.
נכון.
אז למה שתצא למלחמה אם נלחת ברכת השם?
זו שאלה טובה, למה יהושע לא שאל באורים ותומים? היה נראה לו במובן מלא, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר לי, בתחילת הספר, הוא אמר לי, עלי רש. סוף ספר דברים זה חוזר על עצמו מלא פעמים. נתן השם בידכם את הארץ, קורו רשו את הארץ. חוזרים על זה הרבה פעמים. אז הנה, הוא אמר לי שאני אכבוש, אני כובש, קדימה, מלחמה אחרי מלחמה אחרי מלחמה. מה, אני צריך כל פעם לשאול מחדש? עכשיו, ההסבר הוא שכמובן, כמו שהקדוש ברוך הוא גם אומר, הבעיה לא הייתה שלא שאלת, הבעיה הייתה שחטא ישראל, וגם לקחו מן החרם. הוא אמר לו בפרק ז', חרם בקרבך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביך עד אסירכם, החרם בקרבכם. אוקיי, תכף נחזור לזה. הערה נכונה. תכף נחזור אליה. אני רוצה רגע, בוא נשווה את זה רגע לגדעון. גדעון בא להילחם עם המדיינים. זה מופיע בשופטים, מתחיל בפרק ו'. כמה מדיינים היו שם? אני קורא פרק ו' פסוק ה', כי הם ומקניהם יעלו ואוהליהם, ובאו כדי הרבה לרוב. זאת אומרת, כמה מדיינים יש?
הרבה.
הרבה. כמו הרבה, כן? זה נחילים. ולהם ולגמליהם אין מספר, אי אפשר לספור. אנחנו באמת יודעים כמה היו בערך. כי אם אנחנו נדלג רגע, אנחנו נראה כמה גדעון הורג. תראו רגע בפרק ח' פסוק י', פרק ח' פסוק י' בשופטים. וזבח וצלמונה בקרקור ומחניהם עמם. כחמשת עשר אלף כל הנותרים מכל מחנה בני קדם. זבח וצלמונה הם מלכי מדיין, והם ברחו בזמן ולא נהרגו במלחמה מול גדעון, וכמה נשארו איתם? כחמשת עשר אלף, כל הנותרים. והנופלים? 120 אלף איש שולף חרם. כלומר...
60 ראש של ישראל, אתה מסוגל לספור,
וזה דבר מסוגל לספור? שאלה יפה. טוב, שם עשו מפקד, את המדיינים הם לא עשו מפקד, אז אני לא יכול לספור אותם. בוא נאמר ככה, 120 אלף אנשים עומדים בשדה, זה גם לא 120, זה 135 לפחות, כי זה 120 אלף שמתו, ועוד 15 אלף שנשארו בחיים עם זבח וצלמונה, ויש עוד כנראה הרבה מאוד שברחו. זאת אומרת שהתפזרו לכל עבר. 15 זה כוח מרוכז שנשאר יחד עם מלכי מדיין והלכו איתם לקרקור. אבל כנראה נפוצו לכל עבר. על כל פנים, זה לפחות 135 אלף איש. כמה אנשים יש לגדעון? אז בואו נחזור רגע לפרק ז', תחילת פרק ז'. נכון מאוד. נכון. בואו נקרא פסוק ז', פרק ז', פסוק ב'. ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם. פן יתפאר עלי ישראל אמור, ידי הושיע לי. אני לא רוצה שעם ישראל יתפאר ויגיד, כוחי ועוצם ידי, ידי הושיע לי. אז מה תעשה? אני רוצה לדלל. ועתה, קרנה באוזני עם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר גלעד. כל הירא ורח הלבב, ילך וישוב לביתו, יצפור מהר גלעד, כלומר, בבוקר, בצפרה, ילך לו הביתה. וישוב מן העם 22 אלף, ועשרת אלפים נשארו. כלומר, היו לו 32 אלף. כשהוא שאל טוב, מי שמפחד שאלך, הוא נשאר עם פחות משליש מהכוח. זה לא יומן. אבל בהתחלה, באו, 32 אלף באו. אבל ברגע שהוא אומר, טוב, מי שחרד שאלך, עכשיו, זה הגיוני שמפחדים. הם 32 אלף מול לפחות 135 אלף. זה לא באמת כוחות. אבל עכשיו זה עוד יותר לקוחות. עכשיו הוא נשאר עם 10,000. ויאמר השם אל גדעון, עוד העם רב, יותר מדי אנשים. 10,000. אז הוא שולח אותן, לא אסביר עכשיו את כל העניין של המבחן, של המלקקים והקוראים על ברכיהם, אבל בשורה התחתונה, הוא נשאר עם 300 איש שליקקו באדם אל פיהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ב-300 המלקקים, בהם אני אושיע אותך. ב-300 האיש המלקקים אושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. אז אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לבטא משהו, גם אם יש קושי מורלי מאוד גדול, עד כדי כך ששני שלים, מי שכבר הגיע, שני שליש בורחים ישר שאומרים להם, טוב, מי שמפחד לא חייב, אז ישר שני שליש הולכים הביתה, אז אנחנו מבינים שיש פה באמת מצב של מכה מורלית מאוד קשה. יש פה הרבה להרחיב, אפשר לראות פה תקופה ארוכה כבר שהמדיינים בוזזים ורומסים את עם ישראל בצורה מאוד מאוד חזקה. והנה, הקדוש ברוך הוא לא אומר, טוב, מצב מורלי כל כך קשה, אז בואו נאסוף עוד אנשים. לא. אני רוצה שאתם תראו שזה הכל מת השם. עכשיו אני הייתי מצפה שכאן יהיה אותו דבר. הייתי מצפה שהקדוש ברוך הוא יגיד ליהושע, שמע, עכשיו ניקית את החרם? אמרתי לך, החרם בקרבך ישראל. לא תוכלו לקום לפני אויביכם, עד אסירכם החרם מקרבכם. מצוין, עכשיו הסרתם את החרם? בואו נעשה בדיוק אותו דבר. צילום מצב. שלח 3,000 איש, ואתה תראה שאתה מנצח אותם בגדול. אפשר פחות, אבל צילום מצב. אותו דבר. אתה תראה שזה מה שגורם את ההבדל. איך עושים ניסיון? כשאתה רוצה לעשות ניסיון מדעי, אז אתה לוקח תנאים זהים ובוחן. כי אם זה לא תנאים זהים, אז איך אתה יכול להשוות? אם אתה לוקח למשל התמודדות, תגובה של ילדים למצב של טילים על העיר שלהם. אז אתה לוקח שתי ערים, מתחיל להשוות, ילדים פה, ילדים פה, ומשווה את התגובות. רק מה? פה זה ילדים בגילי 3-5, ופה זה ילדים בגילי 10-15. אפשר להשוות? אי אפשר להשוות. זה לא אותו גיל. אז אם אתה רוצה להשוות את שתי הערים, אתה צריך את תנאים זהים. אז גם פה, למה הוא לא משווה בין שתי המלחמות? כאמור, הזכרנו שבעצם גם המרגלים פה היו לא בסדר. מה אתם מציעים לשלוח 2,000-3,000? זה עיר שיש בה 6,000 גברים, כנראה. אם הרגו שם 12,000 איש ואישה, כנראה 6,000 גברים. אז זה לא מספיק לשלוח 2,000-3,000. צריך 18,000 לפחות בדרך הטבע. יותר מזה. בואו נחזור רגע לתחילת פרק ז' ונראה מה השליחות שהייתה להם רגלים. פרק ז' פסוק ב' אצלנו ביהושע. וישלח יהושע אנשים מיריחו, האי אשר הם בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר עליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו אנשים וירגלו את האי. מה ההבדל בין מה שהוא אומר להם למה שהם עושים? מה, את כל הארץ הם צריכים לרגל עכשיו? מה זה משנה עכשיו לרגל את כל הארץ? מה הם 12 מרגלי משה? מה הכוונה לרגל את הארץ? כנראה את חבל הארץ, כנראה את האזור. למה זה חשוב להכיר את האזור? מה למשל? מה זה משנה? מה יש באזור? אולי יש ערים שכנות שעלולות להצטרף. כמו שבאמת בסוף, כמו שהם כתבו לנו בפרק ח', שלא נותר איש באי ובית אל אשר לא יצא לפני אחרי ישראל. אז אם כך, וואלה, פספוס רציני. מה עוד חשוב לשים לב? בתור טקטיקה באזור, חוץ מאשר איזה עוד ערים יש באזור. מה עוד חשוב לשים לב?
תנאי השטח.
תנאי השטח, מה למשל?
מבצרים.
מבצרים זה החומות, ומדרון. האם יש פה מדרון? נכון, ויקום במורד. אז הם מקים אותם במורד, יש מדרון. אם המרגלים, לא היו מרגלים רק את האי, אלא היו מרגלים את כל האזור, אז הם בעצם היו אומרים ליהושע, שמע, אמנם עיר קטנה, מה זה קטנה? יש שם כנראה איזה 4,000 איש, אבל יש עוד עיר קטנה, בית אל שסמוכה, גם משם עלולים להגיע אנשים. יותר מזה, העיר הזאת היא מבוצרת, יש להם חומה, והיא נמצאת בראש גבעה. אז אולי 18,000 זה גם לא מספיק. אולי כדאי שתשים מערב לעצור את בטל שלא יבואו. לא יודע, צריך, במבחינה טקטית, צריך פה להיערך אחרת. מה גרם למרגלים לעשות טעות כזאת? החרם, איך זה קשור לחרם? מה יכול לגרום ליהודים להגיד, שטויות, קטן
על...
גאווה.
גאווה.
ממה נוצרה הגאווה הזאת? יריחו לא היה נשיא לגמרי. דיברנו על זה באחד השיעורים. היה פה נס ענק שהחומה נפלה. אבל אחר כך, עלו העם איש נגדו. כלומר, החומה נפלה, היא לא נפלה על אנשי יריחו וקברה אותם. היא נבלעה באדמה. עם ישראל צריכים לעלות ולהילחם בסמטאות. קרב פנים אל פנים, בלוחמת שטח בנוי. עוברים מסמטה לסמטה, מבית לבית ונלחמים. ועד רבה, דווקא זה שהם חוו את הרגעים האלה, פעם ראשונה, שהדור הזה נלחם ומנצח. והם לגמרי מרגישים, ידי הושיע לי, למרות שיש פה חלק של הקדוש ברוך הוא, חלק של הנס. אבל הם לגמרי מרגישים ידי הושיע לי, ולכן המרגלים באים באיזה יהירות כזאת, אומרים, שטויות, כל קטן עלינו, אנחנו, עם ישראל, תראה איך כיסחנו לאנשי יריחות הצורה, פה זה עיר קטנה, זו אפילו בהליכה, אנחנו יורקים עליהם, הם טובים, זה לא בעיה. מזכיר מאוד את התחושה של עם ישראל, אחרי מלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים היה באמת ניצחון מופלא, שבימים אלה אנחנו מציינים אותו, מבצע מוקד, פתח את המלחמה, שעל הבוקר הראשון של המלחמה, צהל שולח מטוסים ומכה את, כמעט את כל חיל האוויר של מצרים, של סוריה, של ירדן. לאחר מכן, דוד שלי היה בחטיבת הצנחנים ששחררה את ירושלים, אז הוא מספר שגייסו אותם, המילואימניק, גייסו אותם למילואים, טוב, ישר מגיע והם מחכים, טוב, אומרים להם קדימה, יוצאים לעזה. טוב, התחילים לנסוע לעזה, עד שהם מגיעים לכבוש את עזה, התברר שהשריונרים כבר סיימו את העבודה. טוב, תיסעו ללטרון, נראה מה לעשות איתכם. מגיעים ללטרון, אומרים להם, חבר'ה, נוסעים לרמת הגולן, לכבוש את רמת הגולן. וואו, איזו עוצמה, נכבוש את רמת הגולן. טוב, באים, נתארגן על אוטובוסים, עזבו, גולני כבר כבשו. כאילו זה היה תחושה כזה, הוא אומר, ישבנו שם, אמרנו, מה? נפסיד את המלחמה, בסוף הם כבשו את ירושלים, היה להם כמובן גאוות יחידה גדולה. אבל בהתחלה כאילו התחושה הייתה, כאילו מה, בוא נע, גונבים לי את כל המלחמה, לא יספיק לי לכם בכלל, מרוב שהכל קורה במהירות כזאת. וכמובן, שלצערנו זה לא תמיד שאומרים, או, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, וחסד אלוהי עליון. באותו רגע, גם משה דיין אמר, אצבע אלוהים היא. הוא לא אדם דתי, אבל הוא אמר, אין הסבר לדבר הזה. במילים האלה הוא אמר, אצבע אלוהים היא. אבל אחרי כמה זמן, אז כשוך שערת הקרבות וכשוך חמת המלך, אז אנשים נרגעים ואומרים, אוקיי, בסדר, נו, קרה מקרה, בסדר. הצלחנו, יש לנו חיילים מצוינים, הרוח היהודית. אבל תפסו את הניצחון כמשהו עצמי שלהם. וממילא, התוצאה הייתה הנפילה הגדולה במלחמת יום הכיפורים. התחושה שמי יכול עלינו, ופתאום לכן השבר במלחמת יום הכיפורים היה כל כך גדול. אז זאת הסיבה שגרמה גם למרגלים, לחטוא בחטא הגאווה והיוהרה ולזלזל, ביי. אבל בעומק העניין, זה אותו חטא של אחן. כי למה אחן לוקח מן החרם? אמרו לך לא לקחת. מה אתה, האם זה סתם תאוות ממון? אולי תחכה. יש עוד ערים בדרך שגם אותם נכבוש בעזרת השם, ומהם יהיה מותר לקחת שלל. למה אתה חייב לקחת עכשיו? הוא לא יכול לדחות סיפוקים, זה העניין? אני חושב שזה בדיוק הנקודה. אחן מרגיש, חזל אומרים, בגמרא כתוב, במסכת סנהדרין, שאחן אומר ליהושע, אני קיימתי מה שכתוב בתורה. שכתוב בתורה, ואכלת את שלל אויביך. אז אני לקחתי מהשלל, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, מגיע לי. למה שאני לא אקח? נלחמתי, ניצחתי, מגיע לקחת מהשלל. אחרי זה המצאה של יהושע, זה גזרה מדרבנן של יהושע, שהוא מחרים ואומר שהייתה עיר חרם, היא וכל אשר בא להשם. והחן בעצם אומר, מה, למה שאני לא אקח? נלחמתי, ניצחתי, מותר לי לקחת, מגיע לי. ושוב, המכנה המשותף בין חטא המרגלים הזה לבין החטא של החן, זה התחושה שאני זה שניצחתי. ידי הושיע לי. התחושה הזאת כנראה, כמו שאבישי אמר, כנראה הייתה קשורה לכל עם ישראל. אולי, נדמה לי שאתה אמרת את זה, מה שמך?
אהרון.
נדמה לי שאתה אמרת, או אבישי, אחד מכם אמר, שאולי כולם רצו לקחת, ואולי רק החן לקח. עכשיו, למה זה הייתה, שוב, זה בא לידי ביטוי, בפועל, המרגלים חטאו בחטא של גאווה. החן לקח, אבל השורש הוא שורש אחד, שכנראה כל עם ישראל הם משותפים בו. שכולם בעצם הרגישו שאנחנו אלה שכבשנו. אנחנו אלה שניצחנו. אז אולי בסוף רק החן לקח, אבל כולם הרגישו, למה בעצם שצריך להחרים? בסדר, הקדוש ברוך הוא הפיל את החומות. באמת, בלי זה אי אפשר היה להיכנס. אבל בסוף, מי הרג את אנשי האי? מי נלחם? מי ניצח? זה אנחנו. והייתה תחושה, תשכרו, זה עם שעבר עכשיו 40 שנה במדבר, עם שלא היה רגיל למלחמות, לא היה פתאום איזה כבוד לאומי, איזה גאווה, איזה הצלחה, איזה חגיגות. ויהושע מחריב מסיבות כזה. פתאום זהו, אי אפשר לקחת מהשלל, זה הכל נשרף, הכל הולך לקדוש ברוך הוא, הכל הולך לבית השם. בסדר, אז זה כאילו פוגע להם בתחושה של גודל הניצחון. אבל הדבר הזה, הוא עוד לא מסביר למה המלחמה השנייה, אז הוא אומר להם, אוקיי, עכשיו תשלחו את כל העם. והסיבה לדבר היא בעיקרון שמאוד חשוב, הרבה יותר חשוב, אפשר היה לקחת באותם תנאים ובכך להוכיח שהנה, הקדוש ברוך הוא אין מעצור לשם לא רשיע ברב ובמעט. אבל לא זה עיקר הנקודה. עיקר הנקודה היא שאם אתה מרגיש שמגיע לך לקחת מהשלל, אתה בעצם מרגיש כאילו המלחמה היא מלחמה פרטית שלך. והקדוש ברוך אומר ליהושע, שים לב, המלחמה היא מלחמה לאומית. קח איתך את כל עם המלחמה. זה עם ישראל כובש את המקום. זה לא חטיבת הצנחנים משחרר את ירושלים. זה לא חטיבת גולני כובש את החרמון. זה עם ישראל. עם ישראל נלחם. כי בסופו של דבר זה העומק של כל העניין. כי כאשר האדם לוקח מהחרם לעצמו, הוא בעצם אומר, אני נלחמתי, אני סיכנתי את נפשי, אני התאמצתי, אז מגיע לי. וכאשר המרגלים חוטאים ואומרים, עזוב, 2,000-3,000 איש זה מספיק, הם בעצם חוטאים ואומרים, אנחנו, כוחנו ועוצם ידינו עשו את זה, ידי הושיע לי. ומתוך זה נובע שזה איזושהי תפיסה פרטית. ולכן, זה עוד יותר חשוב, מה שלמדנו פעם שעברה, שהתיקון הוא גורל. הגורל אומר, רבותיי, זה לא משהו פרטי. כל הכיבוש הזה, גם החטא הוא לא פרטי. כי אם אחד חטא, כולם שותפים באותה סירה. ואם עם ישראל כובש את המקום, אז זה לא שאתה ניצחת את הקרב פה, והוא בסמטה ההיא, והוא כובש את הבית ההוא. אלא כל עם ישראל כובש את המקום. וזו התפיסה הלאומית, שהיא בעצם נותנת את הרובד הנוסף. ולכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר ליהושע, זה לא סתם עכשיו שביערת את החרם, אז עכשיו תלחם שוב ותנצח שוב. לא. עכשיו הקדוש ברוך הוא יגיד לך, תיקח את כל עם המלחמה. והוא יגיד לך את הטקטיקה. זה תיקון גם לחטא המרגלים. שמע, אתם זלזלתם. למה זלזלתם? כי רגשתם כאילו אתם אלה שניצחתם. עכשיו הקדוש ברוך הוא יגיד לך איך לעשות. אתה תבוא עם כל עם המלחמה, ותשים 30,000 שיכבשו את העיר מאחורה, ואז תבוא אליהם עם פנים ומאחור. תשים עוד 5,000 איש, מערב נוסף. למה מערב נוסף? אולי לעצור את אנשי בית אל. כי גם הם עלולים, שוב, זה הכל קשור לאותו חטא, שבשורש זה חטא אחד. החטא של המרגלים, שמתמלאים גאווה ומזלזלים בעי, זה אותו חטא של אחן שמועל בחרם. כי זה הכל מתוך תחושה שאני נלחמתי, ידי הושיע לי, ולכן מכך שתי התוצאות הללו.
אולי גם יכול להיות בקטע של כאילו, תראה כמה, איזה קצתם ואיזה, היינו צריכים את כל
כן, השאלה אם באמת היינו צריכים. יכול להיות שהיינו יכולים לעשות את זה בטוח, היינו יכולים לעשות את זה עם פחות אנשים. אבל האמירה היא דווקא, כולם באים ביחד. כי זה לא עכשיו ש... אוקיי, אז יחידה פלונית תכבוש. זה לא אגב את יחידה פרטית של מישהו. זה עם ישראל כעם. כן, מי פה רוצה להגיד משהו? כן, אבישי?
מי שמתחיח את זה הכי יפה זה פסוקים שלא קראנו, זה ספר.
טוב, עליהם אנחנו נדבר בשבוע הבא. כי אם הוא היה שולח קצת, כי בעצם, שוב, אפשר היה לעשות כך. וככה הקדוש ברוך הוא למשל עושה אצל גדעון. 300 איש. אבל פה הקדוש ברוך הוא רצה להעביר מסר אחר. לא רק מסר שתראו, זה הכל מת השם, והקדוש ברוך הוא יכול לנצח גם עם 1,000 אנשים. אלא הוא רצה להעביר פה מסר אחר. זה לא מלחמה פרטית, זו מלחמה של כלל עם ישראל. וזה היה מסר יותר חשוב. האחדות של עם ישראל, בא לידי ביטוי גם בגורל, שכולם באותה סירה, כולם באותו כובע, מכניסים את הפתקים של כולם, שולפים פתק אחד, זה היה יכול להיות שבט אחר גם. ובאותה מידה גם המלחמה היא מלחמה של כלל עם ישראל. ומכאן והלאה, לעולם, יהושע לא שולח כוח פרטי. תמיד את כל עם ישראל, כל המלחמות שיהושע עושה, הוא בא עם כל עם ישראל. הוא לא מפלג יותר, הוא לא אומר, טוב, אלה יחושו פה ואלה פה ואלה שם. אחרי שהוא בחצי השני של הספר, הוא כן מחלק את ארץ ישראל, אחרי שהוא כובש את כל הארץ, אנחנו עוד נראה את זה בעזרת השם, אז הוא מחלק את ארץ ישראל לשבטים, וכל שבט הולך וממשיך לכבוש את חלקו. אבל את הכוחות הגדולים יהושע כובש עם כלל עם ישראל. לא אנשים, הוא החרים את כל יושבי העי. כלומר, לא החיה כל נשמה. הרג מי ישבד אישה. נכון, כן. טוב, עד כאן להיום. חזקו ואמצו.